אחרי שראשית קודם צריך למצוא מודעה. אני לא יכול למלות את מקומו של הרב אילון, רק מה שביקשו לי להגיד זה, בגלל זה אני מקבל את התפקיד, אבל לא יותר מזה. ובהחלט איש הרע עולה הקדוש ברוך הוא דור דור ודורשיו, ואיש איש וסגנונו, ואני מדבר לפי סגנוני והוא לפי סגנונו, ואני מקווה שהדברים מפתיחים יהיו לרצון. מכיוון שאנחנו, או כרגיל השיעור הזה מיועד לפרשה או להלכה בפרשה, מצד אחד בפרשה הזו מי שלומד אותה, מצווה בפרשה בעצם איננה. מצווה מיוחדת שתלמד דווקא בפרשת חיי שרה אין. אבל לא, אין כאן את המצווה מצד אחד, אבל בהחלט יש כאן, הייתי קורא לזה השתקפות. השתקפות, ומיד נראה שגם הלכות נלמדות מעניין הזה, בין הלכות שהן הלכות המחייבות, אם בתור אסמכתה או בין, ודאי וודאי שמחייבות את האדם להתנהג הלכה למעשה בעקבות הדברים הכתובים בפרשה, ועוד יותר מזה הנהגות או רמה גבוהה של תפיסה שבעצם עמדו על זה כבר חזל בגופה של פרשה. ורבותינו אמרו, יפה שיחתן של עבדות, של עבדי אבות, יותר מתורתן של בנים. יש תורה, יש מצוות, זה פרשיות אחרות, ושם התורה גם לדברים חשובים ביותר, עם היתומות תארות, נותנת לכל דבר פסיק, נקודה, גזירה שווה, קל וחומר, ומזה אנחנו למדים הלכות גדולות, אבל לא יותר. וכאן שיחתן של עבדי אבות, כמה קולמוסים שנשתברו בפרשה, מי שאליעזר רוצה עד שאליעזר חוזר. ודרך אגב, מאיפה אנחנו יודעים שזה אליעזר? לא יודעים, נכון? לא יודעים. בתורה לא כתוב בשום מקום, בכל הפרשה, מי זה העבד? עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו, שים לידך תחת ירחי, והוא הולך והוא חוזר ועושה את הכל, ולא מוזכר שום דבר על זהותו האישית. חז"ל, לפי הסימנים המובהקים של הפרשה, הם זיהו את עבדו סתם בתוך כאליעזר, אבל בפרשה עצמה זה כלל וכלל לא מוזכר. כלומר, עבדי אבות במובן הכל כך גדול שהתורה לא מזכירה את שמם, וכל מהותם זה עבדות. עבד אברהם אנוכי ועבדות, פירושו של דבר, עם עבד אמיתי שלם ששלם עם העבדות שלו, פירושו של דבר שכל מה שיש לו זה התבטלות לגבי רבו, התבטלות מוחלטת, אי התחשבות בצרכים הפרטיים, אי התייחסות לצרכים הפרטיים, אי הדגשת האני שבו, האינדיבידואליזם, הוא כל מה שהוא עושה זה אך ורק בשביל רבו. עבד אברהם אנוכי, עבד, וכאן הנקודה השנייה, אברהם, עבד לאברהם, כי יש הרבה עבדים גם של אנשים אחרים, אבל עבד אברהם זוהי סקאלה אחרת, זוהי רמה אחרת לגמרי של עבדות, משום שאברהם הוא אב אשר מרים את כולם, מרומם את כולם, וכאן העבדות היא עבדות מרוממת, ולכן שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים, והיא בעצם בונה, מחנכת לא רק את עבדי אבות אלא את הבנים בעצמם. היא תורה בשבילנו, בשבילנו שאנחנו הבנים. לא רק תורת העבדים, אלא היא תורת בני ישראל, בני אברהם, יצחק ויעקב. ובתורה הזו בהחלט יש הרבה, ואנחנו נחלק את הדברים גם לשניים. קודם, באמת נקודה הלכתית מתוך דברים אשר נכתבו בפרשה, נלמדו בידי רבותינו, והשאלה מה הם הדברים ותוכנם. הדברים האלה משמשים עד היום בסיס לכל טקס נישואין. והיא, לא הברכה, ברכה, טקס נישואין וקידושין, אבל בהחלט נאמר כאן נכון, אבל הקדמת קצת את הפרט הזה. ואם כן, אנחנו מפרשה זו, לפי דברי הפרקי דרבי אליעזר, וכך מסכת קלה, לומדים מזה שכתוב ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחותנו את היי לאלפי רבבה וירש זרעך את שער שונאיו. מזה אנחנו לומדים לפי דברי המסכת קלה את ברכת האירוסים. כלומר, את ברכת האירוסים שאנחנו מברכים בכל קידושין, כי הרי יום. לא צריך להגיד לכולם שהמושג היום מסתבש אצלנו, והחלטה להינשא זה לא שהבחורה נעשית מאורסת ולא שהחתן הוא מאורס, אלא זה אך ורק מה שנקרא בלשון האמת, בלשון תורה, שידוכים. הם משתתחים, הם מתקשרים, אבל לא מאורסת. מאורסת זה אך ורק על די הטבעת, שהיא קניין כסף של אישה, שאומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, ואז היא מקודשת ונאסרת לכל העולם. מה זה שידוכים? מה זה ההחלטה? יכולים לשאול, והרי אף הפיכם רואים בכלל ישראל שהם נוהגים בזה מעשה של חשיבות וטקס וכו' וכו'. אם כן, יש בזה שני צדדים, צד אחד הלכתי וצד אחד יותר רוחני, מטאפיזי. הצד ההלכתי זה באמת ההתחייבות הדדית של ההורים של שני הצדדים לשאת אחד את השני, וזה בעצם מין ברית כזו שהיא קודמת ברית, הייתי אומר, המחייבת בין אדם לחברו, כאותו סיפור של חז"ל על אותו נער שהבטיח נערה שיערס אותה ואחר כך הוא לא קיים אותה, והיו עדים הבור וכו', מרד מסכת תנית שהוא עובד. כלומר, זה התחייבות משפטית, ובהחלט אפילו הערבים זה ערבות ערב קבלן, מקבלים מעצמם כל אחד מהצדים לתת את היד ואת הכתף ואת הסיוע, את כל בלשוננו היום, את כל הגיבוי לתהליך ההתחתנות. אבל מבחינה רוחנית יש כאן עוד משהו, אני חושב שיש זה גם הצלחות אולי, למרות שאני לא יודע נוהגים כך. מבחינה רוחנית חז"ל אומרים שמותר לעשות מסיבת שידוכים של החלטה בין אחד לשני גם בשלושת השבועות וגם בתשעת הימים, שמה יקדמנו אחר ברחמים. כלומר, יכול להיות שאם האדם לא עשה את מסיבת את החלטת האירוסין בפרסיה, יכול עוד מישהו להתפלל טוב, ואותה קלה שמיועדת לאיש הזה תגיע לאיש הזה. כך כתוב, לא נכנס לשאלות, אבל זה כלומר,
אם יש איזה עבירה של
אני אמרתך בחררה
במסף ומתן, כמישהו לוקח את
זה, טוב, זה נושא בפני עצמו. ברוך אתה אדוני למלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל כאן למה אני רוצה לומר, זה בהחלט אולי שאלה, אני חכה מעוניין שמומד, אבל לעניין הפירושו של דבר, שאחרי שבאמת עשו מסיבת החלטה כזו והתחייבו שני הצדדים אחד לשני, אז גם אם מישהו אחר יעבה ברחמים באותה רמת רחמים, הוא יתפלא את אותה תפילה שאילו שלשום היה מתפלל אותה, היה מקבל את הקדוש ברוך הוא, היה מסייע לו שהכלה תהיה שלו. אבל עכשיו, אחרי שהדבר כבר סוכם בין שני הצדדים, יתפלל אדם את אותה התפילה ובאותה רמה ואפילו אולי רמה אחרת, הדבר חתום. כבר לא יקדמן הרחמים, נשארו כנראה תלויים בין השמיים ונארץ, הם לא יועילו, הקדוש ברוך הוא לא ישמע אותם. קרי, מבחינה רוחנית הטקס של השידוכים הוא בעצם מסיים את הדבר לא רק כאן למטה אלא גם בישיבה של מעלה. הקדוש ברוך הוא חותם את הדבר וזה לא ניתן לשינוי. זה משמעות הרבה יותר פנימית, שכנראה שהקשר הרוחני הזה וההחלטה של הגמר היא בעצם כבר קובעת שהדברים הם חתומים ולא ניתנים לשינוי, בלתי הפיכים. זה בעיקרון, וזה הדין של הפירוסים, של השידוכים. מה אני רוצה לומר נפקמין? לדעתי, קצת נפקמינה. יש הבדל היום, כל לא צריך להגיד לכם, כי הרי זה פרשה של השידוכים. יש הבדל גדול היום בין הציבור שלנו ברובו ובין הציבור החרדי. כל מיני דברים כמובן. אבל אחד מהדברים זה בנושא הזה של השידוכים. לא בצורה, אני כן לא אדבר על הצורה וכו', שזה נושא בפני עצמו. איך מודיעים את זה לציבור? איך מודיעים לציבור שבחור פלוני התארס, בחורה פלונית השתתחה? אם כן, התשובה פשוטה מאוד. מישהו יותר ליטאי, אז יפרסם את זה בתד נאמן בכותרת הראשית, בעמוד הראשון. מישהו יותר חסידי במודיע. פעם שהיה שערים ז"ל, אז גם היה עוד גם שם המדור למודעות, ומודיעים, וכמובן על ידי זה בכל הארץ יצא קבם ובקצת בין מיליהם. דומני שמבחינה ריאלית ההודעה בעיתונות היא לא פחות מאשר טקס של שידוכים שעושים בבית בינם ונצבם. ולכן דומני שאם הודיעו דבר כזה בעיתון בתשעת הימים, אני חושב שאחר כך אסור לעשות טקס הרוסים שידוכים בתשעת הימים, כי כבר סמל כבר אחר ברחמים כבר לא שייך, כבר נגמר. כי ההודעה הזו היא באמת כבר מחייבת, היא גומרת מבחינת גמירות הדעת, גם בבית דין של מטה, גם בבית דין של מעלה, כי אנשים פרסמו את זה.
רק מגיע שזה הולך יחד, בערב עושים את המסיבה, וכבר
אתה מניח, אני יפה פיכן יודע שיפעמים הנחות עם אחרות. לפעמים אנשים גם רוצים שלא יקדמו אותם בטלפונים אחר, לא בתור מזל טוב, אלא שלא יקבלו הצעות חדשות. אז ממילא זה פותר את ה... אבל בהחלט, אני חושב שזה נפקמינה, משהו שבעצם זה גומר וזה מחייב את הצדדים. על כל פנים, מהי ברכת האירוסין שנלמדת מכאן, ולכן חז"ל לומדים ממה שכתוב ויברכו את רבקה, כן, מזה לומדים שמברכים ברכת האירוסין בבית האירוסין. מהי הברכה? נוסח מאוד מאוד מיוחד. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין, כאן השאלה מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין או מקדש ישראל, זו השאלה בגמרא כאן. אבל בעיקרון ברכה שכוללת לא אך ורק את התהליך של הנישואים של עצמם, אלא מעבר לזה גם איסור העריות ויתר הנשואות וכו' וכו'. התוספות כאן במסכת כתובות בדף ז' עמוד ב' מביאים ספק, ויש ללמוד אם לומדים את הברכה מזה שכתוב ויברכו את רבקה, פירושו של דבר מי ברך את רבקה באותה שעה שהיא הלכה? היא הלכה בעצם עם העבד, עם העבד. מברכים אותה אביה, או אם אביה נפטר קובע, מברכים אותה. אם כן, ובשעה שעוד לא נעשה משהו רשמי אלא נעשה משהו על ידי שליח, ויש ללמוד מכאן שיש לברך ברכת אירוסין לאישה מתקדשת על ידי שליח, שהרי אליעזר שליח היה. רגע, תוספות אומרים, רגע, והדברים הם, מה אמרת שזה?
אליעזר לא בירך, לבן ו...
יפה, אבל מה הורי תוספות? מה אתם לומדים תוספות? הרי המסכת קלה לומדת מכאן, כלומר, כמו שברכו את רבקה לאחר שהיא נלקחה עם אליעזר בגלל על שם ההתקשרות, נקרא לזה ההתקשרות הזו, כך גם יש לברך את החתן והכלה בזמן האירוסין, ומזה אנחנו עומדים, וזה אומרים את הסריף, גם בשעה שהם עושים את האירוסין על ידי שליח. מה הספק? אם עושים אירוסין, אז הרי האירוסין הם אותו דבר, בין אם אתה עושה את זה על ידי שליח, בין אם אתה עושה את זה על ידי עצמך. מה התלבטו בעלי התוספות אם בכלל יש לברך ברכת אירוסין על ידי שליח? וחוץ זה השאלה אולי גם, בהחלט, וזה גם תוספות באים ואומרים, מה שאתה מדגיש, שבהחלט אין מקום ללמוד מכאן ברכת אירוסין כפי שמקובלת בידינו, שהרי כאן, כמו שאמרת, זו היא ברכה של המשפחה על הכלה, ואילו כאן זה בעצם ברכה שעושה מישהו מברך כאן, אבל לא המשפחה. אז השאלה, מה זה הברכה הזו? איך בכלל זה מתקשר עם הנושא הזה של ברכת רבקה שברכו אותה בני משפחתה? ובעצם, מה הספק של ברכת שליח או לא שליח? התשובה דומני תשובה ברורה בספק של תוספות. התוספות לומדים שזו יסמכת, זה נכון, אבל מתלבטים תוספות בשאלת יסוד, מה אופייה של ברכה זו של ברכת האירוסין. והשאלה הזו היא שאלה גדולה מאוד, משום שיש לנו בעצם ראשית כל בחלוקה הפשוטה שני סוגי ברכות, ולמעשה אם אנחנו נתבונן יותר יש לנו יותר משני סוגי ברכות. סוגי הברכות הפשוטות המקובלות זה ברכת המצוות מצד אחד, כאשר אנחנו כל אחד שלוקח ונותן לולב, מניח תפילין, לובש ציצית וכו' וכו', מברך על ברכה אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, על נטילת לולב, על להתעטב בציצית או על מצוות ציצית. זוהי ברכת המצוות. מאידך גיסא יש לנו ברכת הנהנים. אדם שנהנה ממשהו חייב לברך, ואדם חייב לתת. אדם שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. כאן נשאלת השאלה, ברכת האירוסין למה היא שייכת? האם היא שייכת לברכת המצוות? לברכת הנהנים, לא, ודאי שזה עדיין לא מושג של הנאה, אבל לכן הביטוי היותר רחב הוא ברכות השבח. ולכן אני גם אומר שגם בברכות הנהנים יש עוד שני סוגי ברכות. ניקח דוגמה, אנחנו מברכים ברכת הנהנים על פירות ועל שתייה וכו' וכו', ואנחנו כל בוקר מברכים שעשה לי כל צורכי, אנחנו פוקחים את העיניים ואומרים פוקח עיוורים, או נותן לסחבי מן הלכים בין יום ולילה. כמה מאיתנו שמו היום את הסחבי? מה? אז היית צריך לברך שברא את קסיו בעולם.
נותן לקסיו.
כן? או נותן לעוצרי קסיו בינה להבחין בין יום ולילה. לא, לא מברכים את זה. וחוץ, אם כן, מה זה הברכה הזו? אומרים הראשונים שאנחנו מברכים על סדרו של עולם ועל הנהגות שקדוש ברוך הוא הניג בו. כלומר, זה לא בגלל שאנחנו כרגע מפיקים הנאה, לא בגלל שאנחנו מרגישים תועלת מבחינה מסוימת, אלא זהו סדרו של עולם שאדם בהחלט מבחין ביום ולילה, וזה מביא לו תועלת, בהחלט מביא תועלת, חוץ מאלו שהם פרפרי לילה שזה...
יש עוד בדיוק. מזל.
מה?
בגן המלאך יש אחד שיש לו תרנגולות.
כן?
זה...
מה זה?
זה הרמב״ם.
נכון, זה שיטת הרמב״ם, נכון. זאת אומרת, אז לתימנים שנוהגים לפי הרמב״ם,
אז יש לו את הנגולות.
כן, אולי בשביל מה? כן, אני לא נכנס לפרשנות, ברור, זו שיטת הרמב״ם. אני רק מראה שיש ברכות נהנים שהם לא ממש הנאה, אלא כך אומרים שבחו של עולם. ואם כן, גם כאן הברכה היא על השבח שהקדוש ברוך הוא יצר את מסגרת הנישואין, המסגרת הזו. מהי ברכת האירוסין? האם זה ברכת מצוות או שמה זוהי ברכת שבח? אם זה ברכת מצוות, בהתחלה שואלים תוספות, מי צריך לכאורה לברך את זה? עושה המצווה. מי שלא עושה המצווה לא צריך לברך. אבל אם זוהי ברכת שבח, שבח יקר וגדולה יתנו לכם מלך יוצר כל, כל אחד צריך לתת לו את השבח ואת היקר, לאו דווקא זה שעושה את הדבר אלא גם מישהו אחר. ממילא בפשטות נראה שכוונת התוספות להתלבד האם ברכת האירוסין היא ברכת המצוות או שהיא ברכת השבח. אם ברכת המצוות רק עושה המצווה צריך לברך אותה, ואילו אחרים מופתעים לכם שליח יעשה סברו תוספות שאין לעשות את זה, ואילו אם זה ברכת השבח בהחלט ודאי וודאי שלא יהיה הבדל בין עושה המצווה ובין אחרים, ושניהם יצטרכו לעשות את הדבר.
וזה לבן וזה ברכות.
וזה הברכה. כך, אם כן, כך אומרים תוספות, מתלבטים תוספות, והם אומרים, יש להזיר ראיה שיש לברך ברכת אירוסין לאישה המתקדשת על ידי שליח, שהרי אליעזר שליח היה. אני רק אציין ששאלה זו, אם זו ברכת השבח או ברכת המצוות, ודאי וודאי שזוהי מחלוקת ראשונים. הראש במסכת כתובות בדפים האלה באמת קובע במפורש שזוהי ברכת השבח, והראש טוען טענה חזקה מאוד. א', כפי שכבר הדגשנו קודם, מהמטבע הרחב שנפרסת בתוך הברכה הזו על העריות ועל הנשואות, אפשר להגיד על הברכה אשר שם מתותיו תיבענו לשאת את האישה או לקדש את האישה. למה אתה מדבר, מה אתה מדבר בכלל על העריות? מי מזכיר אותם בכלל? הרי אתה עוסק בצד החיובי. איפה שמענו שואל הראש שמברכים ברכה על איסורים? אנחנו לא מברכים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו לכל מחלות אסורות. אדם ניקח איזה אפילו מחל אסור בידו, ברוך אתה השם אשר אסרת לי את המחל הזה. לא, על מה פתאום כאן אנחנו מברכים ברכה כזו אשר עשה לנו את הארוסות ויתיר לנו על ידי חופה וקידושים, מדברים עוד השלבים נוספים, ולכן מוכיח הראש מזה שכאן אנחנו מדברים באמת על כל הסיטואציה של הקידושין אשר בעצם יוצרים קדושה בחיי ישראל, והקדושה הזאת היא הגורמת שאי אפשר להינשא לעריות, עלינו לקרובות וכולי וכולי. כלומר מציאות הקידושין היא היוצרת את האיסור של העריות, וזוהי ברכת השבח על המסגרת הזו. ראיה שנייה מביא הראש, מראה אנחנו מברכים את ברכת האירוסין לאו דווקא בשעה שאדם נושא אישה שהיא יכולה ללדת בת בנים. ואם אדם כבר לוקח אישה צעירה מאוד, ולפי דברי חזל רבקה הרי בת כמה הייתה? לפי חלק מחזל בת 3, עדיין לא ראויה ללדת, אז לא יכול לקיים את המצווה. אז איזה ברכת המצווה? אז ואם היא בכלל לא תהיה ראויה, ורבקה הרי מה היה באמת? מה הייתה? הייתה הכרה. אם תהיה אישה הכרה שלא יכולה ללדת, או מהראש לא יכול לקיים מצוות קריאה ורבייה. אם כן, גם אם אדם נושא אישה כזו גם מברך, אם כן רואים שברכת האירוסין לא שייכת כלל וכלל לעניינה של מצוות קריאה ורבייה. כך נוקט הראש. לעומת זאת הרמב״ם בהלכות אישות בפרק ג' אומר במפורש, כל המקדש אישה בין על ידי עצמו בין על ידי שליח צריך לברך קודם הקידושין והם בשלוש של הרמב״ם הוא או שלוחו, ואחר כך מברך כדרך שמברכים קודם כל המצוות. כלומר הרמב״ם מפרש בצורה ברורה שיש כאן חיוב בין על המקדש ובין על שלוחו, והרמב״ם נסח שזה לכן מברך עליהם עובר לעשייתם ולא אחרי, כי ברכת המצוות מברך עליה עובר לעשייתם ולא אחריה, ולכן אומר הרמב״ם גם על ידי שליח. ויותר מזה, ולכן אומר הרמב״ם בצורה חריפה, אם קידש לא ברך, לא יברך רק קידושין, שזו ברכה לבטלה, מה שנעשה כבר נעשה. כך שיטת הרמב״ם בצורה חריפה. אם כן, הראש נוקט שזוהי ברכת השבח, הרמב״ם נוקט שזוהי ברכת המצוות במפורש, שהרמב״ם אומר כדרך שמברכין על כל המצוות. מה ששואל הראש על הרמב״ם, אם כן, למה אם אדם נושא אישה שאינה יכולה ללדת, הרי לכאורה אין כאן מצווה, הדבר תלוי פשוט מחלוקת אחרת לגמרי. מהי מצוות הקידושין? האם מצוות הקידושין זו מצווה כשלעצמה, או מצוות הקידושין זה בתור מכשיר כדי שהאדם יוכל לפרוט ולרבות, ובתור אמצעי לקראת הפריאה והרבייה. שיטת הראש שם שאין מצווה בעצם מעשה הקידושין, כל העניין הקידושין זה בשביל לפרוט ולרבות, אומר את זה בשביל לפרוט ולרבות, אומר הראש, וביקש אתה לא תגיע לידי פריאה ורבייה בניסיון האלו, אז אין לך על מה לברך, ולכן בשעת מצוות הפריאה ורבייה אין כאן. לעומת זאת, הרמב״ם במפורש בתחילת הלכות קישוט במניין המצוות קובע המפורש, מצוות עשה הראשונה ניסה אישה בכתובה וקידושין. כלומר, יש מצוות עשה כשלעצמה ניסה אישה בכתובה וקידושין, לא בגלל שזה מהווה מכשיר לקראת קיום האפשרות של פריאה ורבייה, אלא זה יעד העומד של עצמו. אם זה יעד העומד של עצמו, ממילא אומר הרמב״ם, גם בן אדם שרוצה לשאת אישה, גם אם היא לא בת בנים, שמצווה עליו לשאת, נגיד אם הוא צריך לשאת וכו', מצווה עליו לשאת אותה, המצווה מן התורה לשאת אותה בכתובה וקידושין, והוא מקיים בזה את המצווה של כי ייקח איש אישה וכו' וכו'. ממילא, אומר הרמב״ם, מצוות עשה של כי ייקח איש אישה היא לא תלויה בכלל אם היא יכולה ללדת או לא יכולה ללדת. לכן בין אם אישה בת בנים, בין אישה שאינה בת בנים, ודאי שהיא יכולה בקידושי הנישואיה מקיימים את המצווה, ואם קידושי הנישואיה מתקיים את המצווה, הרי שברכת המצוות בקידושים הנישואיים לפי הרמב״ם יש כאן ברכה על המצווה, ואין כאן שום בעיה לברך על המצווה. אם כן, הרמב״ם אומר מפורש שגם על זה שליח, ואילו הראש אומר שזוהי ברכת השבח. כאן בהחלט יש לנו
יש איזה קשר בין זה ובין מישהו שנשוי לאישה ולא יודע אחרי 10 שנים להתגרש או לא?
יש לזה השלכה אחת, שאם אדם נשוי לאישה ולא ילדה אחרי 10 שנים, אז כדי לקיים פריאה או רבייה הוא צריך או להתחתן עם אישה אחרת אם יש אפשרות לחיות, זאת אומרת לפני כן, אני מדבר לפני כן רבנו גרשום, שלא תתפסו אותי בלשון. כן, וכן, אנחנו לא מדברים כאן היום רק על תימנים. כן, אם כן, לפני כן רבנו גרשום, אז בהחלט הוא צריך לשאת אישה אחרת כדי לקיים פריאה ורבייה, ואם אין אפשרות, אז במשנה במסכת יבמות כתוב שכופין אותו להוציא את האישה הראשונה כדי שהוא יוכל להתאפשר לו לשאת אישה שנייה ולעמוד בהתחייבויות שלו. אבל בעיקרון זה מה שהיה הדין של החיוב שיש כאן.
אין
סתירה לרמב״ם. מה? אין סתירה. אם כן, לרמב״ם החובה היא מצוות ברכת המצוות, לראש ברכת השבח. כאן אנחנו הולכים לדעת דבר אחד, וזה אני מניח שברוך השם כאן
לפי הרמב״ם יש איזה צורך להתחתן אם זה לא בשביל פריאה.
זה עוד נושא, זה עוד נושא, אני לא מדבר על כל הנושא.
צד
האקסיסטנציאלי. כן, אני לא מדבר כרגע על כל ה... בשביל זה השבוע דיברתי פורום אחר על הנושא הזה, אבל לא כאן. בהחלט לא נערב פרשה בפרשה. בעצם כל מי שנמצא היום בטקס נישואים של רב קדש אישה בני תורה, קדש חתן כלה בני תורה, שומע שהרב אומר להם תתכוונו לצאת בברכה שלי. כך הוא אומר להם על ברכת הקידושים האירוסים. וזה ודאי וודאי שלפי שיטת הרמב״ם כך צריך לומר, כי באמת הברכה היא צריכה להיות בעצם על החתן, וכאן רבותיי, כאן באמת כן נזכיר לשיטת הרמב״ם ולשונו של הרמב״ם, מי מברך את ברכת הקידושים? החתן אמור לברך, לדעת הרמב״ם מפורש. כל המקדש הבן על ידי עצמו הוא מברך קודם הקידושים, כמו שברך בכל המצוות. כלומר החתן מברך את ברכת הקידושים לפי דעת הרמב״ם, לא מישהו אחר. הדבר הזה נהוג עדיין בשתי עדות. א', עדות התימנים בחלקם, שאתם החתן מברך, וגם עדות של הודים. עדות של הודים, החתן מברך ברכה, את הברכה לפני הקידושים. היום יש לנו עוד עדה שבחלקם מברכים. זה עדת תורת חיים של הישיבה בתורת חיים של הרב טל. שם יש חלק מהתלמידי העדה הזאת שבאמת שואלים את הרב ומקבלים היתר לברך את הברכה בפני עצמם. אני אמרתי, ואני אומר את זה בכוונה, משום שרוב הפוסקים שדנים עם יכול אדם, רוב הפוסקים אומרים שלא לנהוג כך, ושהחתן עצמו לא יברך. לכן אני משתמש בביטוי הזה. טוב, אני רק אחר כך באופן אישי אני מוכן להסביר, אבל זה התפיסה. אבל אני אומר, יש כאלה שנוהגים כך על פי מנהגי התימנים ועל פי מנהגי ההודים, אז כנראה זה גם עובר, זה עובר כבר לכל הדת בני ישראל. אם כן, זה הדברים שנאמרים. אבל לדעתי יש כאן הבדל בין הרמב״ם ובין השיטות האחרות. ברמב״ם כתוב מפורש, צריך לברך כולל הקודשים, הוא או שלוחו, ואחר כך מקדש. הברכה בעצם כתובה שהיא חיוב אך ורק על החתן, וזה מסתבר מאוד, כי הוא חייב במצווה. האישה איננה חייבת, ודאי לא בפריה ובייה, ולא חייבת בעיקה, כי ייקח איש אישה, כי ייקח אישה, הכל מוסב על מי? על החתן. החתן הוא עושה את מעשה המצווה, והוא צריך לברך, ולא האישה. אבל אם זה ברכת ברכה אחרת, צריך לדון. יכול להיות שגם האישה יכולה לשבח, אני לשבח, זה יכול להיות על כולם. אבל אף על פי כן, היום אני מוכרח לומר שהפוסקים לא נוקטים כמו שאני מדייק מהרמב״ם. אם אני אומר הרוב הפוסקים, והם אומרים שגם האישה תתכוון, וגם החתן וגם הקלה. מה שאני יודע דבר אחד, שבאמת הרב אברמסקי, שהיה מבקש בחתונות, היה מסיע אנשים, היה אומר לחתן ולכלה לכוון, לכוון לתת ברכה, אבל הכלה הוא היה אומר שהיא לא תענה אמן. שלא תענה אמן. למה? כי באמת יכול להיות שהכלה לא חייבת בברכה, והיא אינה חייבת בברכה, ועכשיו היא צריכה לקבל את הקידוש, עושים את הקידושים, והיא צריכה לקבל את הטבעת מיד, אז היא לא צריכה להפסיק, זה מהווה הפסק בין הקידושים, בין הברכה לבין הקידושים. לכן הרב אברמסקי לא היה, היה אומר לקלה שהיא לא תענה אמן. כן,
על הפוך.
מה?
לא ריקוב.
כן, זה לא ריקוב, אבל אני אומר מה שהרב אברמסקי היה אומר, זה הדברים שהרב אברמסקי היה אומר. ולכן זה דווקא, אנחנו נהגים שגם החתן וגם הקלה, אבל דבר אחד וגם, וזה אני רוצה לומר שוב לחתונות, דווקא של הישיבה, בזמן האחרון ברוך השם יש מנהג שמצד אחד מאוד מאוד יפה, אבל צריך שוב פעם לתת לו את המסגרת המדויקת, שבין ברכה לברכה בכל מקום שיש קצת איזה הפסקה בזמן החופה בגלל סידורים טכניים, או ברך לא מגיע, או יש איזה הפסקה, או חותמים אפילו את החתימות, אז החבר'ה מתחילים לשיר, ועל די כך אותו רגע לא עובר על הציבור ככה באיזה המתנה קורת לב ומייגעת וגורמת שכל הציבור מתחיל לפמפס, ועל די כך כל הרגעי החתונה הגדולים עוברים ככה בצורה כל כך מזוזלת, שרים, וזה דבר נחמד מאוד. אבל היו חתונות שאני שמעתי שפתאום שרים אחרי שהחתן מברך את ברכת הקידושים, והוא צריך לתת לקלה את הטבעת, והוא עוד לא נותן, בגלל שהרב בודק הרי אם הטבעת שווה או לא שווה, ושואל את העדים, שואל את הקלה אם מסכימה להתקדש בטבעת כזו וכו' וכו', וכתוצאה מזה גם נותר איזה פסק זמן, כבר מתחיל לנשיר. כאן זה לא לעניין. כאן מיד אחרי הברכה בעצם החתן צריך לתת את הטבעת לקלה, כדי שכירה יצא להיות סמוך, בין זה בקעת המצוות, בין זה בקעת השנה, צריך להיות סמוך למעשה. באותו כך מתחיל לשיר, אחר כך חתן לא נותן את הטבעת עד שיגמרו לשיר. כי הרי, זאת אומרת, הופכים את הטפל לעיקר, את העיקר לטפל, והדברים האלה מבלבלים את ה... הייתי אומר, מבלבלים את היוצרות, מבלבלים את הסדרים, זה לא סיכונו של עולם. צריך בדברים האלה מאוד מאוד לדעת, לשים את כל דבר במקומו ובזמנו. כן, זוהי שיטת הרמב״ם בעניין הזה. משפט אחד, ובזה אני רוצה לסיים את הצד ההלכתי, משפט אחד, יש כאן שיטה מאוד מאוד מעניינת שמובאת במשנה למלך, מה דין אם באמת קידש ולא ברך. הרמב״ם אומר חריפות לא יברך אחר קידושים, ולריבש כותב שיכול לברך אפילו אחר קידושים, כמו שאדם שאוכל ועדיין לא יתקל המזון במאב. השאלה מה בדיוק אומר הריבש, זה בניגוד לרמב״ם, ומה המשמעות שיברך באמת אחרי ברכת, אחרי שכבר עבר הזמן וכולי וכולי. איך בלשלם? חבל הזמן כבר, זה כבר... דומה שיש כאן שיטה שלישית בכל התפיסה של ברכת הקידושין, והיא גישה בכלל נוספת לכל עניין של ברכות המצוות שצריך לעמוד עליה. כנראה שיש כאן שיטה נוספת שהתפיסה שלה היא שיש מצוות שאני מברך על מעשה המצווה, יש מצוות שאני לא מברך על מעשה המצווה אלא על החלות שנוצרה בעקבות מעשה המצווה, החלות המשפטית וההלכתית שנוצרה כאן. כלומר, בקידושין על ידי שאדם מקדש אישה הוא בעצם יוצר מציאות שהאישה מקודשת לו, קנויה לו ומיוחדת לו, והמציאות הזו היא נשארת, אם לא מציאות שעוברת כמו מעשה שחולף, עשית אותו כרגע, אחר כך גז ונעלם. לא, זו מציאות משפטית שמחייבת ומקשרת את שניהם בברית עולם, ברית נישואין. יש עוד מצוות כאלו, ולדעתי, הרי אנחנו אשכנזים בעיקר, ושוב פעם היום יש כבר עוד פעם חריגות, אבל אשכנזים על פי הרמה מברכים על נטילת ידיים מתי? לפני שאנחנו נוטלים או אחרי שאנחנו נוטלים? מה? לפני שאנחנו נוטלים? מה?
על כל בגלל
שזה לא גמר מצווה. מה לא גמר מצווה? תוסו ותוסו. זה כל הזה מה שעדיין לא ניגבנו את הידיים. זאת אומרת, אנחנו נוטלים אחרי, מברכים אחרי הנטילה ולפני הניגוב, אבל הרמ"א אומר שאפשר לברך גם אחרי הניגוב. מה אחרי הניגוב? כולם צועקים אחרי הניגוב? הכל כבר יבש. על מה יש לברך? התשובה היא, על ידי שאתה נוטל ידיים, הידיים שלך נהיות טהורות, והטהרה הזו היא נשארת. זאת אומרת, מה שצריך לעשות בלתי, הטהרה הזו היא נשארת. לדעת הרמ"א יש לומר, כשאנחנו רואים כאן שהברכה היא לא על מצוות נטילת ידיים אלא על החלות שמוחלת על ידי נטילת הידיים, שהידיים נשארות טהורות, ולכן אין איזה עניין אך ורק לשעת עשיית המצווה ולפניה, אלא בשעה שאתה מברך ברכה על החלות שנוצרה, החלות הזו היא קיימת גם אחר כך, והיא בעצם דבר שנשאר, ולכן אפשר לברך גם לפני זה וגם אחרי זה. ויכול להיות שוב פעם יש עוד ברכות כאלה ואני לא רוצה להיכנס, אבל זה נותן לנו אפשרות תפיסה חדשה שבאמת ברכת האירוסין היא לא ברכה אך ורק על, אם כן, מעשה המצווה או שבח, אלא ברכה על חלות הקידושין, וזה דבר שבעצם נשאר, לכן אפשר לעשות אותם גם לאחריה. כן.
הוא נשבע את זה לברכת הנהנים.
אמרתי, מי השבע? הריבה שמשווה לברכות הנהנים הוא רק מביא דבר, אומר דבר שאתה עדיין חש את התוצאות שלו, יש לזה דין שאתה יכול לברך גם אחר כך. זה מה שהוא מביא. עד רבה, לפי זה נפלא. מכיוון שכאן התוצאות נשארות לתמיד, אז ניתן לברך את הברכת הקידושין גם אחר כך. כי
בין...
הוא לא אומר זה ברכת הנהנים, שזה סוג, הוא לא מסווג את זה תחת הכלל של ברכת הנהנים. הוא רק מביא בברכת הנהנים ראיה שתוצאה שנשארת היא תוצאה שבעצם יש לברך עליה. כל פעמים, זו שיטה נוספת, וזה מעביר לנו הרבה. זה גם מעביר לנו את שיטות הראשונים שבחלקם סברו שברכת האירוסין לא מברכים לפניה אלא רק לאחריה, כי לפי זה לאחריה זה באותו רגע שהחלות חיה. כאן בברכת המצוות אתה צריך לברך לפני מעשה המצווה, אבל בברכה שאתה מברך על חלות, על החלות שהוכלה, אז אתה תברך גם אחרי הדבר, כי בעצם אחרי הדבר זה בעצם המציאות שאותה אנחנו רוצים ועליה אנחנו מברכים.
לפי מה שהרב אומר, אם מברכים על החלות אז המקיים המצווה צריך לברך ולא השליח.
לא יודע, טוב, לא יודע, לא מוכרח, לא מוכרח, אפשר להתווכח. עד כאן, אם כן רבותיי, החלק ההלכתי שבעצם נאמר בפרשה על הקשרים בין רבקה לזה, יש עוד לדבר. מי שרצה לראות, יעניין גם פירושו של הנציב על התורה שיוצר כאן איזה מערכת קשרים מעניינת, אבל בזה נסתפק. אבל אני רוצה כרגע לעבור לצד קצת לצד ה מחשבתי שבדברים, או למה שקורה כאן בפרשה. אני אומר, אשאל שאלה אחת פשוטה. כדי להצליח בשליחות, לא יודע כמה שליחים יש כאן. אני לצערי, סעיר המשתלח. כבר הייתי בשליחויות מספיק, איך אומרים? בסטנטי טיימפו הרבה זמן, כמה פעמים. וכמובן השאלה איך להצליח בשליחות זו שאלה שמציקה. אתה רוצה להגיע למקום, אתה שליח או אתה משולח או אתה שדר, שליח הדרבונון, שזה בעצם היו כל כולל הולנד דויטשלנד, וכל הדברים האלה התפרנסו וירושלים התפרנסו מזה. כמה זמן צריך להקדיש לשליחות? זמן לפני ותוך השליחות. נו רבותיי, מה אתם מציעים? זמן מינימלי הצלחה בשליחות. מה? תלוי מה השליחות. מה אתה אומר? תסביר מה. זאת אומרת, אם אתה רוצה, או אם אתה רוצה שיקנה משהו, אז אתה הולך לפרי שופ וקונה. אתה לא צריך אולי אפילו לנסוע לשליחות. תלך להיום לנתב"ג 2000 ותקנה, וזהו, גמרנו את הסיפור. אם אתה אף על פי כן שליח דרבנן ורוצה לקבל כסף, צריך איזה החזקת תורה וכו', סיפור הרבה יותר גדול, נכון? למה?
העסק יותר גדול.
העסק, הצרכים יותר גדולים, מי התורמים, מי אני, לשם מה, מה היעדים, מה? יש ישיבת מיר ויש ישיבת זור, ישיבת זור,
כל מיני. לא, אמרו לי, יש נסח, אי אפשר לקפוץ לאיזשהו שכונה היוקרתי בארצות הברית, יש איזה חמישה שבועות לפני כן שאתה צריך לשלוח מכתבים לכל התורמים.
אז הנה, אתם שומעים.
מזמין אתם
לדינר, לדינר.
פרוצדורה שלמה.
כן. ואפילו עכשיו נשאל שאלה יותר פשוטה. לא, השליחות היא למצוא איזה קלה. מה צריך? רבותיי, היום כשמישהו כאן מציעים לו איזו הצעה להורים, להורים של החתן, להורים של הקלה, מה מתחילים התהליכים? תהליכי הבירורים, מי הוא, מה הוא, חברים, איפה הוא למד, ואם זה איזה אולפנה. היום כבר שואלים איזה מדרשה ועוד איזה מדרשה, וכאן רגע, זה מדרשת הרובע או ברוריה או אולי שובה וכולי וכולי, או איזה האולפנה של הרב בארן ועוד כפר פינס או בית יעקב, בית יעקב הישן החדש, דופר כזה דובלה, אני לא יודע, כפול משולש, כל השאלות זה השאלות ההתחלה. אחר כך, וכו' וכו'. כמה זמן שהה אליעזר בחרן והצליח בשליחותו? מה? נו. אז גברת טרגן מציעה שבוע. נותנת לאליעזר צ'ופר של שבוע. נו, מה? כולן לילה אחד, לילה אחד פחות מיום, וחזר בחזרה. ומה? חזר בחזרה, לא בגפו, עם הקלה. והקלה הזאת, כן, הוא הגיע לפנות ערב, הוא הגיע לפנות ערב בבוקר, אומר שלחו לי אדוני, כן. אז א', אנחנו רואים כאן סתם הצלחה בלשוננו מסחררת, מהממת, מטריפה. מה? קודם כל, זה ברור, הצלחה מופלאה, הצלחה מופלאה. עכשיו, כרגיל, בואו נאמר, אם דברים הולכים מהר, מוי, לא שורלי, סלולי בצ'ולי, אלא במהירות, איזה בעיה יש הרבה פעמים? שמחליטים את ההחלטה במהירות, אז היא חפוזה, היא לא מדודה, היא לא שקולה, היא יכולה לפגוע בפלויני אלמויני, כל מיני בעיות בשבילנו. מחליטים את ההחלטה עקרונית, אבל לא סגרו, קוראים לזה לא סגרו את מה? את הזנבות, את התפרים, כן, יש עוד כל מיני סרחאות וכו' וכו', שאחר כך פתאום מתחילים עצוב. מה קורה כאן? שימו לב, דומני שזה גדלותם של עבדי אבות. גדלותו של עבד אברהם, שהוא בא ערב אחד, לפנות ערב, הוא מציג כמעט אולטימטום, הקרנה לפניי היום, לא עשרה ימים, הקרנה לפניי היום, וזה קורה, הוא מגיע לבית, מפרט את הדברים, וכאן כולם תופסים מהשם יצא. זאת אומרת, רואים שזה לא אתה ולא הוא, אלא זה אך ורק הקדוש ברוך הוא. זה דומני אולי נקודת המפתח שלכם אומרים, מאשר יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך, ראה אותו, אנחנו כאן פשוט אך ורק שחקני משנה. אנחנו לא עיקריים. מה אנחנו יכולים להגיד? אנחנו רואים שזה הכל. עכשיו, יש כאן נקודה נפלאה. בסיפור של אליעזר, להם הוא מספר, כתוב שרבקה יורדת ותמלא, היא לא שואבת, ותמלא כדה, קודם ותמלא כדה. אחר כך בשעה שאליעזר מספר להם, הוא מספר להם ותרד ותשאב. לא, הוא לא אומר ותמלא כדה ותל, אז רש"י אומר שבעצם מלאו המים לקראתה, אבל הילו, לזה הוא לא סיפר להם, ותשאב. למה הוא לא סיפר להם?
פוליטיקה.
עכשיו מופיע איזה פתאום עבד אברהם כפוליטיקה, אבל איזה פוליטיקה? איזה, מה הפוליטיקה? חייבים בדיוק, כן? ראשית כל, יכול להיות, זה אולי זה מה שאתה התכוונת בתפיסה הראשונה, הוא יגיד להם שיש כאן, יש לו כאן איזה בת קטנה שהיא בבא. בבא, לא בבא אליעזר, או לא
בבא,
אבל היא מלובנת, מלובנת בניסים. המים עולים לקראתה. מה הם יגידו? חביבי.
יותר כסף.
בהתאם ל... כן, מה, אם תעשה לך מויסים, אז תיצור לך עוד יותר, אחרי זה תרוויח הרבה יותר, אז היא כבר יותר... אז אם כבר יתבקש את ה... אז ראש לא ירבו במחיר, זו תפיסה אחת. ירבו בתביעות, או לא יתנו לה ללכת. הרמב"ן אומר, רמב"ן יותר, הרבה יותר, לא כל כך אולי ריאלי כמונו, כי עוד לא היו לו דוגמאות של בבות. אז הוא ידע שלוש בבות, אבל לא בבא. ואם כן, הרמב"ן אומר, אולי לא יאמינו. אולי לא יאמינו, פחד מהרמב"ן. רבקה לעזורת, קוראים את אותות מופתים, ו... רגע, למה הוא אומר, ואבוא היום אל העין, היום באתי והיום יצאתי? מה זה היום באתי והיום יצאתי? וזה כרם יאמינו? אז שוב, יכול להיות, מה הם אומרים? מי ששלנו, אחד מי ש... אין אביא בעירו, אבל אם היא... הוא בא מרחוק, זה... את השאלה הזו, שאל רבי יונתן אייבשיץ בילדותו, שאלו את רבי יונתן אייבשיץ בילדותו. רבי יונתן אייבשיץ ישיב תשובה על המקום שמתאימה לו אורגונית. אומר, כתוב שויתן לו את כל אשר לו. אומרים חז"ל, מה זה ויתן לו את כל אשר לו? שהוא נתן לו שטר מתנה לכל הנכסים שלו. מה עושים בכל שטר? מסמך חשוב ורציני, כותבים את התאריך. אם כן, באותו רגע שהוא אומר ואבוא היום אל העין, הוא לא אומר רק ואבוא היום אל העין ואומר ואבוא היום, אלא מיד הוא מוציא את השטר ותראו, חתום על זה צריך היום, ואני הגעתי היום מארץ ישראל. לא היה לא אימייל ולא פקסים, ולא היה, לא יכול, ולא היה שום דרך שיגיע. ואבוא היום, ואם כן התאריך, והנה אם כן, היום באתי והיום יצאתי, ואז הם רואים את כל מעשה השם הגדול שעשה. אז אצלו יש לו קבלות למה שהוא אומר. אם יש לו קבלות, הוא יכול להגיד, ואבוא היום אליי. אבל על רבקה שהיא עלו המים לקראתה, אין לו את הקבלות, אין לו את הקבלות, מה שלא בטוח, הוא לא יכול להוכיח את זה, את זה הוא לא מספר. אם כן, אליעזר מתגלה, ובזה אנחנו עושים, כן. אם כן, מה שאנחנו רואים כאן, ושוב פעם זה מקצת הדברים, אבל אני כרגע אומר את האמת, אני מתפעל מרבקה, אני מתפעל יותר מרבקה. בא בן אדם יום אחד ומספר שיש איזה, יש לו אדון עשיר ויש לו בן חשוב ועשיר וצדיק, כל הדברים האלה.
בן דוד, כן.
זה בכלל בן דוד, זה, אתה יודע שבשידוכים זה סגולה. בן דוד, בת דודה, זה הבן דוד שלו, זה הבת דודה שלה. מה? כן. אבל מספר, וההורים מתנגדים. שוב פעם, אתם צריכים להבין מה זה הורים מתנגדים. זה לא צריך להגיד להורים שבכם, ואלו שכבר עברו את ויה דולורוזה של נישואים. והיא אומרים לה אחר, התלכי עם האיש הזה ותומר אלך. ההורים מעמידים סימן שאלה, והיא אומרת כן, ותלך אחרי האיש. איזה עוצמה פנימית, איזה כושר הכרה של, שוב פעם, של אותו בן אדם. ולמה? משום שהוא בא עם 10 גמלים, הוא בא עם הוולבואים, הוא בא עם הגמלים. את הכל איפה הוא מניח? בצד. איתם הוא לא משתמש. הוא אומר, הגיע מישהו מארצות הברית שמחפש איזה בחורה לשידוך, לאדם עשיר, חכם, נבון, בעל יכולת וכו' וכו', וטלפון זה וזה, שפגישות וכו' וכו'. את כל הוא נמצא בצידה. מה הוא עומד? הוא עומד בתפילה לקדוש ברוך הוא, בוחן אותה במבחן הגדול ביותר של חסד, ולאחר מכן הוא מחליט את מה שהוא מחליט, והוא רואה איך שהוא מחליט, והוא רואה איך שהוא מדבר, והוא רואה את ה... שהוא גם פוליטיקאי, הוא גם מיילים גדול, וגם בוטח גדול, וחכם. אז אם זה העבד, אז מה עם האדון? אתם יודעים את הגאון מבינה, שפעם אחת אמר לו, בלגולה שלו, קודס להיות גאון, ותראה, אני גם אני יכול להיות גאון כמוך. איך אתה יכול להיות? בוא תראה. הם הגיעו לעיר, והגאון נתן לו את הבגדים, הוא ישב במזרח, והגאון ישב בין בעלי עגלות. גאון נשים ראו יהודי, בצורה יושב במזרח, ידעו שהגאון צריך להגיע, אז הם היו בטוחים שזה הגאון. באו שהתחילו לדבר את הראשות השאלות, זאת אומרת להם, את השאלות האלה אתם שואלים אותי? תראו את הבלגולה שלי. הוא יענה לכם, תראו מה זה. הלכו לבלגולה, ושואלים אותו את השאלות, מיד השיב להם תשובה על המקום. מה, אם זה הבלגולה של הגאון, אז מהו הגאון? אם הם רואים את האמת של אברהם, שמדבר בצורה כזו מופלאה, וכל כך מסבר את הדברים ככה, שבחר... ורבקה מכירה טוב את לבן ובתואל, ואיזשהו רץ אליים, מה הוא חשב, מה הוא רצה, מה הוא ציפה, ובתואל שאולי אפילו באותו יום הלך לעולמו, בגלל שאולי זה רק היה יכול להיות שזה היה צמח משרדה. על כל פנים, אם הם מכירים את אליעזר בצורה כזו, אז היא מסוגלת ומחליטה חלקה כזו והולכת, והיא איננה טועה, כי ויבוא ויביאה אלה שרה אמו. אפשר להביא אמו רבי פרשה בקראת חיי שרה, ומסופר על מותה של שרה. איזה חיים אנחנו כאן נראות? התשובה, אם רואים את המחליפה שמחפשים, את התנאים שדורשים, ומגיעה מדיוק לאוהל ויביאה אלה והנה כשרה אמו, יש לנו השתקפות מלאה של חיי שרה במילואם, וזו היורשת שלה. ולכן באמת בפרשה הזו חיי שרה באים לידי ביטוי במילואם, כי לא רק חיי שרה, חיי אברהם, חיי יצחק, ביתו של יצחק. ולכן הבית הזה הוא בניין עד לדורות עולם לנו ולבנינו.